אנחנו רוצים לפתוח עם שר החקלאות לשעבר, אגב גם סגן שר ביטחון לשעבר, חבר הכנסת אלון שוסטר, שלום ערב טוב.
שלום אבי, שלום ערב טוב.
איש המחנה הממלכתי, אבל דווקא בואו נפתח בסוגיית החקלאות, התייקרות החלב, ענף משמעותי מאוד, ענף ישראלי, לא יבוא ולא כל מיני מונופולים, פשוט החקלאים שמייצרים לנו חלב, ובתוך כל התהליך הזה, מחיר החלב המסופסד, המפוקח יותר נכון, מתייקר. והשאלה היא, מה המדינה צריכה עכשיו לעשות? האם להכניס את ידה לכיס ולממן את עלויות החלב, כי אין מה לעשות, העלות עולה וגדלה, או שהמדינה צריכה לממן את החקלאים, ולומר לחקלאים, אתם לא תרוויחו את מלוא הרווח שאתם רוצים על החלב, אני אתן לכם חלק מהרווח. מה נכון?
תראה, שני החלופות, הם באות בחשבון, אבל רק אחרי שמבינים כמה מסוכנת ההחלטה שמקבלת כרגע הממשלה או שרי החקלאות והאוצר בלי לנקוט באחת מהצעדים שאתה הצעת. הרי מה קרה בשנים הקודמות? הגענו להבנות, באו אנשים, אפרופו הידברות, אפרופו רפורמות, מדיסציפלינות שונות, מהאוצר וחקלאים וימין ושמאל כלכלי, והוסכם והוחלט שיש יבוא של גבינות, והוסכם על התייעלות של חקלאים במחלבות, והוסכם על הקפאת מחירים, וגם הוסכם על כך שיש ועדה בלתי פוליטית בעליל, שמציינת כמה צריך לקבל על כל ליטר חלב החקלאי, וכמה צריך למכור, ענף מתוכנן, כמו שקורה בכל מדינה, כאשר לפעמים המתכננים הם המחלבות, לפעמים המגדלים, ולפעמים כמו אצלנו המדינה. מה צריך לעשות כרגע? בקצרה, אחת משתיים, אם לא רוצים לבצע העלאה כזאת גדולה שמתחייבת מההסכם של המדינה עם מערכת החלב, אגב זה לא רק החקלאים, זה גם המחלבות. מה שהיא צריכה לעשות זה באמת אחת משתיים, או שהיא מסבסדת, מונעת מעצמה הכנסות, כמו בנושא הבנזין לדוגמה, כן? או שהיא תומכת תמיכות ישירות בהוצאות של החקלאים. זה נכון, אחד משתי אפשרויות. אם למשל מה שיקרה עכשיו זה לא החקלאים, אם עכשיו לא יעלו את מלוא התוספת, יצטרכו לפצות את המחלבות, הן היו שנפגעות מכך שהן לא יכולות למכור במחירים שנקבעו. ואגב, זו בדיוק דוגמה למה צריך בגץ חזק, כדי לא לאפשר מצב בכלכלה, שבעלי הון ובעלי עסקים פוחדים להשקיע במדינה, שבה המדינה מתכחשת להסכמים שלה עצמה. ומה שלא יהיה בלי קשר לאיזה שופטים יהיו ומה, המערכת המשפט צריכה להיות עצמאית, וצריכה לדאוג לאזרחים ולבעלי עסקים שלה.
לא נכנסנו לאיזשהו מסלול כזה עכשיו בחודשים האחרונים, שכל דבר כלכלי, ביטחוני, חברתי, כל נושא שקורה במדינה, והיה קורה גם ככה, והיה צריך להתייחס אליו גם בלי קשר, הוא עובר דרך העיניים של הרפורמה המשפטית, למור, אם זה היה ככה, היה אחרת, אם לא הייתה רפורמה, זה היה נראה אחרת, אם לא הייתה רפורמה, המצב החברתי היה שונה. אולי זה קצת מסנבר לנו את היכולת לשפוט את הדברים לגופם.
לא, אבי, אני הראתי, אם זה, אתה אומר את ההערה לגבי מה שעובד תגובה למה שאמרתי, לא, זה הערה צדדית. אני אומר, במקרה הזה, הדבר החשוב ביותר שהאזרחים ששומעים אותנו, המאזינים צריכים לדעת, שהיה הסכם שהמדינה חתמה, משרד האוצר והחקלאות חתמו עם כל מערכת החלב, וכרגע, פתאום, לרגע באיחור אלגנטי, כן, 48 שעות או יום וחצי עבודה, לפני שזה צריך לקרות, פתאום נזכרו שאולי לא רוצים לעשות את זה ככה. מותר למדינה לנקוט בדרכים אחרות, אבל לא מותר לה להתעלם הייתי אומר, לבזות הסכם שהיא חתמה. ולכן צריך להגיע להבנות, תמיד בהסכמים, תמיד בהבנות, לא לכפות מהלכים כאלו, אלא אני לא רואה בזה קשר ישיר לסוגיות שמסעירות את הציבוריות הישראלית. רק בהערת אגב, אני אומר, למה נכון שבגץ יהיה חזק, ואני מקווה שלא יהיה צורך לזה, אני מקווה שהממשלה תסכים למצוא פתרונות מוסכמים שלא יפגעו במערכת שהגיעה לסיכומים עם המשרד.
אני רוצה לדבר איתך רגע באמת על המחנה הממלכתי, על המפלגה, על הצד השני שגם הוא נמצא, אתם נמצאים בבית הנשיא ומנהלים את השיח בסיפור הזה, כי גם באופוזיציה, בוא נודע להם את הדעות חלוקות, איך בדיוק מתייחסים לרפורמה המשפטית, ועד כמה קשובים או פתוחים להגיע לפשרות, או להגיד על הכל תשובה שלילית מוחלטת. אתה מאמין שאחרי השיח הזה יהיה נקודה שבה אתם, המחנה הממלכתי, אני שואל מפלגה שלך, תסכימו עם הליכוד על מחנה משותף באשר לשינויים במערכת המשפט?
יש דעות שונות, גם בתוך הליכוד, לא רק באופוזיציה, גם בליכוד, בוודאי בקואליציה, עמדות שונות, זה סופר לגיטימי. יש, כל צד מגיע לדיון עם איזשהם רצונות ועם חוסר אחידות. אנחנו, לפחות מבחינת המחנה הממלכתי, אמרנו, מבחינת התהליך, חד משמעי, מהיום הראשון ששר המשפטים הציג את התוכנית שלו, אמרנו, זה כמו שזה בלתי קביל, אבל בוא נשב ונדבר. אמרנו מהם הדברים החשובים לנו, אמרנו ממשלה לא יכולה לבחור, אפילו לא שופט אחד, יכולה להיות חלק מתוך קבוצה, צריכים לייצר מהלך שבו אין, אנחנו קוראים לזה פוליטיזציה ישירה של בחירת השופטים, ויחד עם זה צריך לקבוע בחקיקה, בחוק יסוד חקיקה, כיצד קובעים חוקים רגילים וחוקי יסוד, ככל שחקיקת חוקי היסוד תהיה פחות במחטף, יותר בדיון, יותר לאורך זמן ובקונסנזוס יותר רחב, ככה אפשר שהביקורת השיפוטית, שצריכה להיות בכל מקרה, תהיה יותר חלשה. וכמובן יש את הרכיב של שירות לאזרח, של לשפר את השירות, של פחות בירוקרטיה, של יותר מהירות וכולי. ואולי עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה סופיות התהליך, לפחות לגבי הכנסת הנוכחית. אני חושב שבכל הנושאים הללו צריך, אפשר להתקדם, זה מה שיפה, אפשר. ויש בוודאי בליכוד גורמים רציניים שאפשר להגיע איתם להבנות ולהסכמות. האם נצליח? אני לא יודע. אני לא יכול להיות אופטימי כרגע, כי אנחנו בהחלט מתעקשים...
כי יש פערים גדולים, אתה אומר.
כן, אבל אני אומר, אנחנו מתעקשים... לגעת דווקא בסוגיות, סוגיות הליבה, או הסוגיה החשובה של בחירת השופטים בהתחלה, כי אחרת זה קצת בזבוז זמן, לא נרצה להתקדם בשוליים, אני לא חושב שאף אחד ירצה, עם כל הכבוד להקטנת העומס בבית המשפט, לא ירצו שזה יהיה הנושא היחיד. גם הצד שרוצה לבצע שינויים, וגם הצד שמבועל מהשינויים המוצעים, רואים את מה שקורה כהזדמנות לאיזושהי חקיקה מכוננת בעלת משמעות.
ואני מקווה... טוב, בוא נדבר רק על הנושא האחרון. אתה גם היית סגן שר ביטחון, אבל לפני הכל סגן אלוף במילואים או אלוף במילואים, או סגן אלוף, נכון?
סגן אלוף במילואים, כן.
אוקיי, הרבה שנים בצבא.
נכון, עשרות שנים במילואים.
עשרות שנים במילואים. הצבא צריך עכשיו 50-60 אלף בחורים חרדים לשירותיו?
לא,
אמיתי
לא,
אני שואל.
אבל, לא, מדינת, אמיתי לא צריך, אבל מה, מדינת ישראל זקוקה למצב שבו כל בניה יבצעו פעולות שירות למען הקהילה, למען המדינה. עם פרוגטיבה, עם זכות סירוב ראשונה לצבא, הצבא לא ייקח עשרות אלפים.
מי קובע מה עם דרגות השירות, כלומר מה עם דרגות הנתינה? מי קובע ש... להתנדב עם קשישים זה שווה ערך לטייס, כלומר מה המודל?
אתה אמרת אני חושב שנגעת יפה מאוד לטעמי במשרת, במרחב שבו השירות החיוני הלאומי נמצא בו. אין ספק שעבודה עם אנשים מבוגרים, עם קשישים, או בכוחות הצלה או בארגוני חסד, יהיה צריך להיות שווה ערך לנתינה הבסיסית, היסודית של מערכת הביטחון. זאת הציפייה שלנו. אגב, אנחנו בממשלה הקודמת הלכנו לכיוון של הורדת גיל הפטור, אבל במקביל רכיב שלא קיים בהצעה הקיימת, וחייבים להוסיף, זה תחילת דיונים רציניים, אי אפשר לעשות את זה בכל...
כלומר, נקודת המוצא היא מקובלת עלינו, שצבא הגנה לישראל, הבקום, כל מי שעובר בשורותיו, כרגע המלאי מלא, אין צורך בעוד עשרות אלפים, אבל... כדי לרפא את האי השוויון, הפער או משהו כזה, צריך לגרום לכל צעיר במדינה לתרום לחברה, ופה נשאלת השאלה, מה היא נקרא תרומה לחברה?
אני מסכים איתך לגמרי, זה בדיוק, אנחנו
נתנו הצעות... יאמרו החרדים תרומה לחברה זה א', ב', ג', יאמר המחנה הממלכתי, מה פתאום? זה ד', ה', ו', על זה הוויכוח.
נכון, אז תראה, הוויכוח האמיתי, בוא נשים ממש, נגע בליבת העניין,
האם לימוד תורה זו תרומה לעם היהודי?
בדיוק, נכון. אז כן, אז על זה יש חילוקי דעות. אז פה אנחנו מתקשים להסכים, לא מזלזלים חד ושלום בלימוד, אבל אנחנו רוצים לשים את הלימוד במקום אחד, אבל את השירות, סתם שנה, שנה וחצי, שנתיים, תלוי מה שיוחלט, בסיסים, יצטרכו להיות בארגונים, בארגוני חסד, קהילה וכו' וחירום, כאלו ואחרים, כולל הצבא כמובן. אני לא שולל את האפשרות שיחידי סגולה, באמת, על תקן אותם 400 מתשח, כן? באיך נגיד, עם המדדים, אני לא יודע כמה זה יוצא.
טוב, אתה מכניס אותנו עכשיו לוויכוח שלא ייגמר מה עם יחידי סגולה, ומי קובע, ואיך התורה נמדדת, ואיך היא נלמדת, ומה היה בהיסטוריה, ואיך הגענו עד הלום, ומה היה קורה עם העם היהודי, אם רק יחידי סגולה 3,000 שנה היו באמת עוסקים בתורה, וכל השאר לא, אבל זה באמת שאלות פילוסופיות, ואנחנו ככה בתוכנית יותר קצבית, אז נעצור את השיחה שלנו כאן.
בשמחה, קיימנו את השיחה, ואני אשמח להמשיך אותה.
חבר הכנסת אלון שוסטר, תודה רבה לך.